שלום לכולם, באופן חריג אני רוצה לפתוח את הפרק הזה בהקדמה. למרות שאנחנו תמיד מנסים לעשות תוכן על זמני ומקליטים אותו בצורה כזאת, הפעם היינו חייבים להתייחס לנקודת הזמן הזאת. אני מקליט מילים אלה ב-18 לאוקטובר 2023, 11 יום לאחר השבת השחורה שבה הייתה התקפת הטרור הנוראית ביותר שידעה המדינה. אין לנו מספיק מילים להכיל את הכאב ואת הצער שאנחנו חווים מאז אותה השבת. אבל החלטנו להוציא את הפרק הזה כמתוכנן כדי לתת ולו קצת אסקפיזם והרגשה של שגרה למאזיננו. כשאני בעצמי מתקשה לצרוך שום דבר חוץ מחדשות בימים אלה. אנחנו מקווים שזה ישמח ויעניין לפחות מעט אנשים ובתקווה כמה שיותר. אני מקליט את ההקדמה הזאת לבד. כי יוחאי יחד עם עוד מאות אלפי אחרים גויס בצו 8, ונמצא כרגע אי שם בשטחי כינוס. אני ויוחאי, ובשם כל עמותת מדע גדול בקטנה, מרכינים ראש לזכר קורבנות הטבח, ומאחלים החלמה והתאוששות מהירה לאלפי הפצועים ששרדו את התופת, ומשתתפים בצערם של משפחות הנרצחים. יהי זכרם ברוך.
מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה שלומך?
ממצוין.
היום אנחנו מארחים את דוקטור ירון דקל, שהוא המנהל המדעי של מכון שמיר למחקר ומרצה באוניברסיטת חיפה.
פרק שנוגע בביות, דבר שהשפיע על ההיסטוריה האנושית, אנחנו נדבר על כלבים, על תנים ובעלי חיים אחרים. זה הזמן לדבר מדע. דוקטור ירון דקל, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
ברוכים הנמצאים.
אולי תוכל לספר לנו כמה מילים על עצמך.
על עצמי. זו השאלה הכי קשה, על זה אני אף פעם לא אוהב לספר, אבל אני מתגורר ברמת הגולן, ואני המנהל המדעי של מכון שמיר למחקר שנמצא בקצרין, שזה בעצם מו"פ אזורי שפועל ברמת הגולן, לטובת הגולן. אנחנו עוסקים במחקרים שמעניינים את הגולן, חקלאות, סביבה, גם מחקרים בתחום החינוך, כל בעצם מה שמעניין את השכנים שלנו, את התושבים בגולן, ומנסים להביא את המחקר, ובעצם להכיל אותו, ליישם אותו בגולן, ובכך לסייע גם לתושבים, לסייע לתעשייה שהיא מתבססת ברובה על חקלאות, ולעשות בעצם את הדברים בצורה הכי טובה עם המחקר שלנו בגולן. אנחנו פועלים בחסות משרד המדע ובחסות אקדמית של אוניברסיטת חיפה. כך שבעצם אנחנו מודל מאוד מעניין של מחקר יישומי ואקדמי. זה לא תמיד מקבלים את הדבר הזה באותה חפיפה, זה בדרך כלל או זה או זה, אז אנחנו ייצור מיוחד.
על מה אנחנו הולכים לדבר היום? איזה מהמחקרים שאתם מובילים?
זהו, אז מעבר לזה שאני המנהל המדעי, אני גם ראש הקבוצה לגנטיקה במכון, ואחד הדברים שמאז שאני האמת ילד, אני חייב להגיד שריתקו אותי, זה החיה הזאת שנקראת כלב. שלא כך הבנתי מה הדבר הזה שכתוב בספרים, שהוא בעצם זאב מבוית, מה הוא עושה עם בני אדם, ולמה הוא עושה מה שהם אומרים לו לעשות. יש אפילו משפט חביב באנגלית, ש-dogs are smart enough to do everything you tell them and dumb enough to do it. אז זה באמת הדבר שריתק אותי כילד, והתחלתי כבר בתור ממש, אני אומר את זה ילד קטן, לא כל כך היה ספרים בארץ בתחום הזה, אז משפחה מחול, היו שולחים לי ספרים באנגלית, והייתי כל הזמן נוסע לדואר לראות שמתי הספרים הגיעו, וככה התחלתי לאט לאט גם לשפר את האנגלית שלי כבר בתור ילד קטן, וגם להכיר בצורה אבסולוטית כל גזע אי שם שנמצא בעולם. ואת התשוקה הזאת של הילדות לקחתי למחקר, ואני מתעסק במעבר המאוד מיוחד הזה, שעוד אין לנו את התשובה איך בדיוק הוא קורה, מבר למתורבת, איך זאבים הופכים להיות כלבים, חתולי בר, חתולים, סוסי בר הפכו להיות סוסים, פרות, חזירים, כבשים, עיזים וכולי. איך המעבר הזה בעצם מתרחש? כאשר יש לזה כמובן הרבה תיאוריות אבולוציוניות, תיאוריות אקולוגיות, והגנטיקה של הסיפור, שזה איפה שאני נמצא, בסוף אני מחפש מוטציות, אז את הגנטיקה אנחנו עוד לא יודעים, אבל ככה להגיד את זה בצורה גסה, ותסלחו לי על הצורה הגסה, אבל אם היינו יודעים מהי המוטציה של הביות, כי אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית, מהי התשנית, השינוי הגנומי שמבדיל בין כלב לזאב, חתול, לחתול בר וכן הלאה, אז לצורך העניין היינו יכולים לקחת אריה, ובאמצעות קריספר לקחת ביצית מופרט ולהפוך אותו לאריה מבוית נניח לצורך העניין. אז זה כמובן באיזושהי פרפרזה רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו ככה את הכיוון, אבל הביות עצמו הוא תהליך מופלא, הוא תהליך התפתחותי, הוא בעצם עיכוב התפתחותי, פיגור התפתחותי, כי החיות המבויתות הן מגיעות לשלבים הגוריים הראשוניים של חיות הבר מהם הם נגזרו, וזו הסיבה שהמשפט באנגלית שאמרתי בהתחלה הוא אכן תקף, מאחר והם נשארים גוריים כל החיים שלהם, אז יש להם את יצר המשחק, יחד איתו היצר לרצות, לעשות מה שאנחנו אומרים להם, ואנחנו יודעים שגם ברמה ההורמונלית הם הרבה יותר שמחים, יש להם יותר סרטונין, פחות הורמוני לחץ כמו לחיות בר, פחות קורטיקוסטרואידים כמו אדרנלין, קורטיזול וכן הלאה, כך שבעצם אנחנו מקבלים פה חיה, מתוכננת ממש ברמה הגנטית, ברמה האנדוקרינולוגית, להיות איתנו, לסייע לנו, זה בעצם מה שאפשר את המעבר מחיים של ציידים לקטים, לחיים יישוביים, כמובן זה לא רק ביות הצמחים, זה גם ביות הצמחים, שזה עוד תופעה מרתקת, כן, ביות החיטה, לא רחוק מאיפה שאני יושב במכון שמיר, קצת דרומית, מורדות הגולן הדרומיים, עמק בית שאן, שם מתחיל הביות של החיטה, שהוא גם כן לא תלוי בעצם לא תלוי באדם, זה מוטציות טבעיות שקורות, ואותה לקטת, אותה זו ששמה לב לפרטים, היא לא הצייד, היא לא זאת שרבה ונלחמת, אלא היא זאת ששמה לב לפרטים הקטנים, והיא מזהת החיטה הזאת, שהזרעים שלה לא נפלו, ואוספת אותה, ולימים התברר לנו, לימים, כלומר, 10,000 שנה, אחרי שבעצם נבררה מוטציה נקודתית, זאת אומרת, שינוי באות אחת ב-DNA, גרמה לחיטת הבר להפוך לחיטה מבויתת, מתחילה מהפכה החקלאית, הכלבים והאכברים כבר מלווים אותנו עוד מחיי המערות כמבויתים, גם האכברים, גם הכלבים, ואז איך שיש לנו כבר צמחים שגדלים, אז מצטרפים כל אוכלי העשב, וזה חלק מהמנגנון שנרחיב עליו יותר את הדיון, איך זה קורה, למה זה קורה, איך אנחנו בעצם מהבר מקבלים את המבוית, וכמו שאני בתור מדע, זה הסיבה שבעצם אני קם בבוקר והולך למעבדה, שאני מגיע למכון, כי זו השאלה שאני רוצה לפצח אותה.
שזה מרתק, כי בעצם המהפכה החקלאית, ההתקדמות של כלל האנושות, קרתה ככל הנראה בגלל מוטציה אחת בגנום של החיטה. כלומר, האפשרות לעשות את זה, וכמובן גם השימוש בבהמות, התהליך של ביות עצמו, יכול, זה מן הסתם כנראה לא רק מוטציה אחת, אבל השינוי עצמו גם קידם את המהפכה החקלאית ואת האפשרות של בני אדם להתפתח בלי להשתמש בשרירים שלהם.
נכון, תראו, לפי הממצא פלאונטולוגי, כלומר חקר המאובנים, אנחנו כמין ביולוגי, קוראים לנו הומו ספיאנס ספיאנס כידוע לכם, מסתובבים פה על כדור הארץ כרבע מיליון שנה. יש איזה מחלוקת, כל פעם מוצאים עוד איזה חתיכת עצם, קצת מתאריכים לפני, קצת אחרי, אבל בואו אנחנו ניקח את הממוצעים, 200,000, 250,000 שנה, אבל מה קרה ב-250,000 שנה האלו? בעצם לא קרה איתנו כלום, זאת אומרת, היינו ציידים לקטים, הדבר היחידי שעשינו והשארנו, זה ציורים על קירות של מערות, זאת אומרת, לא הייתה בעצם שפה כתובה, וחיינו בטבע, חלק מהטבע, חיים במערות, חיים בכל מיני חושות, כמו שרואים היום כל מיני שבטים נידחים כאלה באמזונס, או בגיניה החדשה של ציידים לקטים, ושינוי מופלא מתרחש לפני 10,000 שנה, ובעצם האנושות שהייתה כולה, מה זה לא רובה אפילו, כולה ציידים לקטים, היום אנחנו מדברים 10,000 שנה אחרי, על פחות מ-1% מהאוכלוסייה בעולם שהם ציידים לקטים. זאת אומרת, כולם בעצם עברו את המהפכה החקלאית, כולם עברו את השינוי שאנחנו חווים אותו, וכמובן, היום אנחנו כבר חיים פה רק במאה השנים האחרונות, בכל 10 שנים מתחלף דור מבחינת הטכנולוגיה, כך שהקצבים הם מאוד מאוד מהירים מבחינתנו, כך שאנחנו שבשנות ה-40 כבר נראה לנו שאנחנו פה כבר לא חלק כבר מההתקדמות וההתפתחות הטכנולוגית שמתרחשת, אבל הדברים קורים פה מאוד מהר, וכן, גם המעבר הזה לפני 10,000 שנה כנראה קרה מאוד מאוד מהר, כי מאוד מהר מוצאים למשל את המגל, שאיתו חתכו את החיטה המבועטת הראשונה, איתו קצרו את החיטה המבועטת הראשונה, מוצאים את המאובנים של פרות, של איזים, של כבשים. לפני 5,500 שנה מתחילה לה ההיסטוריה, מה זאת אומרת מתחילה ההיסטוריה? מתחיל הכתב, לפני זה זה פרה-היסטוריה, לפני 5,500 שנה זה ההיסטוריה, אז גם מבוית הסוס, אנשים מתחילים לזוז, לא חיים בכפר ומתים בכפר ולא ראו שום דבר מסביב, אלא מתחילים מסעות של כיבוש, יחד עם הכתב ההיסטוריה אנחנו כבר יודעים איזה מלך שלח קדש שמן לאיזה מלכה או לאיזה ממלכה, ומה הם החזירו לו בתמורה, והדבר הזה כבר נעשה עם סוסים, כך שבעצם בעלי החיים שעברו את הביות מלווים אותנו, בכל השלבים הקריטיים האלה, הופכים אותנו לניידים יותר, למסוגלים לסחוב יותר, כמובן הפרה שבויתה בהתחלה השתמשנו בה לחריש, עד היום, אגב אני ראיתי בקובה איכרים חורשים עם פרים, ממש כמו שמתואר בתנ"ך, עם עול כזה מעץ, והקובני מושך אותם יחד עם הסיגר שלו בפה, כך שבאמת התופעה הזאת של בעלי חיים ואנחנו, איך שההתקדמות שלנו קשורה בשינויים שחלים בהם, וכמובן בצמחים, הסיפור הזה ברמה המדעית הוא, בהחלט אם אפשר להשתמש במדע במילה מופלא, אז זה מופלא ללא ספק.
לפני כמה שנים קראתי ספר מאוד פופולרי בשם Guns, Germs and Steel, שאם אתה מכיר, שמנסה לענות למה בעצם התרבויות האירופאיות התפשטו כלפי כל העולם, ובעצם שוב הגיעו לאמריקה ובעצם התפתחו שמה, ולא קרה הפוך. ואחד ההסברים שניתנים שמה, שבעצם ביבשת אירופה, ביורו-אסיה בעצם, היו הרבה יותר בעלי חיים מבויתים, שזה אפשר עם הזמן להביא להתקדמות, יש שם עוד כמה נושאים מן הסתם, אבל להתקדמות הרבה יותר גדולה ולצפיפות עירונית, וזה מאוד מעניין לראות איך הנושא הזה של ביות בעצם, דברים שנעשו לפני אלפי שנים, עד היום משפיעים על האורח החיים שלנו, בעצם בסוגי המזונות שיש לנו סביבנו, ההתפתחות של ערים, זה בעצם הכל.
כן, אני מכיר את הסופר ואת הספר, אני לא בהכרח חותם על כל התיאוריות שהוא בין השאר מה שעכשיו ככה חלקת איתנו, אבל בוא אני אגיד לך משהו על גנטיקה בעולם החדש, שבבדיקות גנטיות שנעשו כבר לפני 15 שנים, 20 שנה, זאת אומרת לא משהו חדש, לקחו גזע מקסיקאי, זה נקרא מקסיקן הרלס דוג, יש לזה גם שם במקסיקנית, והגזע הזה זה פשוט כלב עם ציצית שיער קטנה על הראש, וחוץ מזה הוא כלב קרח, נהדר לכל מי שיש לו אלרגיה לכלבים, או שיש לו אלרגיה לשערות, ולא רוצה לראות אותם על הספה, גם זה יכול להיות כלב, כן, dog of choice, והכלב הזה, הסיפור הייחודי שלו, שהוא נשאר במסורת המקסיקאית, בעצם מאות שנים ואלפי שנים, בלי שינוי, ולכן שאתה דוגם את הגנטיקה שלו, אתה בעצם דוגם גנטיקה, של כלב של העולם החדש שלא פגש עדיין את העולם הישן, מה שנקרא, את הכלבים שהגיעו עם הספרדים והצרפתים והבריטים מאירופה. ואז מה מתברר? שהגנטיקה שלו והגנטיקה של זאבים של מזרח אסיה, יש לו בעצם את אותו ה-DNA המיטוכונדריאלי, ולא את ה-DNA המיטוכונדריאלי של זאבים אמריקאים. כלומר, האנשים שהגיעו לעולם החדש לפני למעלה מ-10,000 שנה, לפני שמעבר ברינג אפשיר בסוף תקופת הקרח, אז עדיין יכלת לעבור מה שנקרא ממזרח אסיה של היום למה שהיום זה ארצות הברית, כן? צפון אמריקה, עברו אותם, נקרא לזה, ציידים לקטים, עם כלבים שעברו את הביות באסיה אירופה, הגיעו ליבשת אמריקה, התחילו לנדוד דרומה, הגיעו עד למקסיקו ודרומית למקסיקו, אבל הגזעים שהתפתחו שם נושאים את החותמת הגנטית של יורו-אסיה, ולא של הזאבים האמריקאים, כלומר אותם כלבים עתיקים הם בעצם כלבים של העולם הישן שהגיעו לפני מעבר ברינג שהוא נמס לעולם החדש. הנה זה למשל סיפור שגנטיקה יכולה לחשוף אותו, כי אחרת ההנחה כמובן החסכנית הייתה שזה ביוט נוסף שהתרחש ביבשת אמריקה מזאבים אמריקאים, ומזה נוצרו הגזעים של הכלבים באמריקה.
אז לפני שאנחנו נגיע למחקר שהתכנסנו לדבר עליו, בוא נבנה מסגרת לסיפור הזה. מה באמת היה התפקיד של ביוט כלבים? ומתי זה קרה, והאם אנחנו יודעים איך?
זהו. אז עכשיו, מה שבעצם פה התרחש, זה דבר מאוד מאוד מעניין. א', זה קרה הרבה לפני המהפכה החקלאית, זאת אומרת, מדובר פה על מאובנים שיש להם בעצם מתוארכים ל-30 אלף ומעלה שנה, שנתגלו באירופה, של כלבים שהם כבר כלבים, לא זאבים, וכמובן שמדובר אז אם ככה בצעדים לקטים, ויש גם עכברים שעברו את אותו תהליך של ביוט, עוד לפני התקופה החקלאית. אני אשאל את השאלה, למה? עכשיו, התיאוריה שעדיין לדעתי כתובה ולצערי הרב בוויקיפדיה, ועדיין אני קורא אותה אפילו במאמרים חדשים, אומרת שהאדם הקדמון הזה הלך לטבע, תפס איזה גור של זאבים נחמד, אמר במקום לאכול אותו, בוא נגדל אותו, נאכל אותו שהוא יהיה גדול, ולצורך העניין מקס לקח גור כזה, ויוחאי לקח גורה כזאת, נפגשו, אמרו וואלה, לי יש גורה נחמדה, לך יש גור נחמד, בוא נזווג אותם, ולאט לאט אחרי דור ועוד דור, שדור כזה זה סך הכל שנה, נכון? נוצרו כלבים אצל מקס ואצל יוחאי, זאת אומרת, הם הפכו את יצרו את הכלבים. התיאוריה הזאת היא על פי הרבה מאוד מחקר שנעשה על זאבים עוד במאה ה-20, שהוא אכלו בהאכלת יד מגיל אפס, עברו את תהליך שנקרא אימפרינטינג, החתמה על אנשים, הזאבים האלה הם לא זאבים שהפכו להיות אפילו קצת מבויתים, להפך, הם זאבים מאוד מסוכנים, כי הם פשוט איבדו את החשש בפני אדם. ואז שהילד של השכנים רץ, וזה קורה לא מעט בארצות הברית, אז הקילינג אינסטינקט, האינסטינקט הרג שלהם יוצא, והם רצים אחריו, הורגים אותו ואוכלים אותו. זאת אומרת, זאב שחי עם בני אדם זה זאב יותר מסוכן, זה לא הופך אותו להיות מבוית באיזושהי צורה.
לא היה עדכון לתיאוריה הזאת, שלא בני אדם הקדמונים לא הלכו ותפסו את הגורים האלה, אלא הזאבים בעצמם לאט לאט התקרבו לבני אדם בגלל מזון, ופשוט הם בגלל שהם התקרבו, הייתה להם את האפשרות לקחת את הגורים האלה.
לא, אז זה התיאוריה שעכשיו אמרתי, זאת אומרת, זה תיאוריה שבעצם שמה את האדם במרכז. שהאדם הוא זה שהלך, לקח, וחולל את השינוי. מה שאנחנו מקדמים פה, ואני חושב שגם המציאות, מה שנקרא, מוכיחה את זה, מה שאנחנו מקדמים פה זה שהסביבה האנושית היא זו שגורמת לחלק מבעלי החיים להתקרב, אלה שהם פחות לחוצים, פחות נבהלים מנוכחות האדם ומהרעשים ומהריחות שלו, נשארים עוד כמה שניות, מרוויחים עוד כמה קלוריות, ונשארים שם, ולכן הם פוגשים אחד את השני ומתחילים לעשות מה שנקרא, לקחת את אותה מוטציה, אם תרצו לקרוא לזה, ולהפוך אותה מהטרוזיגוטית להומוזיגוטית, כי בגורים שלהם, כבר הסטטיסטיקה של המוטציה תהיה יותר גבוהה. עכשיו, למה זה קרה לפני המהפכה החקלאית עם זאבים ועם עכברים? כי זבל היה לנו גם שלא היינו חקלאים, זאת אומרת, עכברים יכולים לבוא ולאכול אצלנו הכל, חתיכות של אור וכל מיני גרגירים וכל מיני דברים מהסוג הזה, וזאבים כמובן יכולים לבוא ולאכול עצמות ואורות ואפילו את הצרכים שאנחנו עושים, יכולים לבוא פשוט ולהרוויח את זה. עכשיו, אם אנחנו יוצאים החוצה מהמערה עם הנבוט, כל הלהקה של הזאבים תברח, אבל זה שיברח פחות, רחוק, ירוויח בסופו של דבר יותר, ושימו לב שכלבים, שהם אותם צאצאים של אותם זאבים חצופים, אם תרצו לקרוא לזה, אלה שאמרו, אני לא נבהל ואני נשאר, ואני בעצם בסוף זה שישתנה ויהפוך להיות כלב, תראו שכלבים, הדבר שהם הכי יודעים לזהות, זה את המבטים האנושיים של הבעלים שלהם.
כן.
זאת אומרת, הרבה אנשים שמגדלים כלבים, בטוחים שכשהם באו הביתה, והכלב עשה להם קקי באמצע השטיח, אז הם אומרים, הוא ידע, הוא עשה לי את זה דווקא, כי איך שנכנסתי, הוא נכנס מאחורי הספה. אבל הם לא מבינים שהכלב כל כך חש אותם, כולל שינויים קטנים בלחץ הדם שלהם, את השנייה של המבט שאותו אדם ראה את הצרכים באמצע השטיח שלו, ואת הכעס שמיד יוצא לו, ואת הסמירת שערות שמיד מתרחשת אצלו, את זה הכלב מרגיש והולך מאחורי הספה. ממש, הנושא האסתטי, למה הוא עשה צרכים באמצע השטיח, זה באמת לא מטריד את הכלב. אבל זה ממה נובע? זה נובע מהיכולת של כלבים לקרוא אותנו, ולכן יש כלבים גם שעוזרים לצורך העניין, לחולי פרקינסון, שמזהים את אותו שינוי פיזיולוגי שמתרחש לפני הנפילה, והם תומכים את הכלב. לכן היכולת הזאת היא יכולת מדהימה לקרוא אותנו, להבין אותנו, לחוש אותנו. עוד אחת ההוכחות לזה שכלבים בעצם התבייתו על האזור שלנו, אכלו את הצרכים שלנו, אז אנחנו רואים את זה באזורים של אם תרצו לקרוא לזה צעדים לקטים, שאפילו אם הם לא באים במגע עם הכלבים שנמצאים סביבם, אותם כלבים אוכלים כל אחד את הצרכים ואת הדברים שנמצאים סביב אותה חוש השם נמצאים סביבה, אבל אם יבוא כלב אחר הם לא ייתנו להיכנס. רגע, פה זה הזבל שלי, אתה תלך תחפש לך זבל שלך, אל תבוא אליי. עכשיו, איך אתה רואה את זה? אתה לפעמים אתה רואה את זה שיכול להיות חצר כזאת ואיזה צ'יוואבה קטן בפנים, ופתאום עובר איזה דוברמן בחוץ, אתה תראה שהצ'יוואבה יגיע לשער שם וישאג כמו אני לא יודע מה, למרות שכמובן זה כמו ששואל ילך ינבח על דוב גריזלי, כן? זה פחות או יותר אותה פרופורציה. אז לכן כל הדברים האלה, וכמובן עוד מלמדים אותנו שבעלי החיים התקרבו למה שאנחנו יצרנו, לא במכוון. זה שאנחנו עושים צרכים וזורקים מאורות ועצמות, זה כי אנחנו פשוט לא יכולים לעשות עם זה הרבה דברים. ולראיה, אחרי שהתחילה המהפכה החקלאית, מיד נכנסו לנו המאובנים של אוכלי העשב המבויתים. זאת אומרת, זה לא היה לפני המהפכה החקלאית, זה רק היה אחרי. זאת אומרת, אותו דבר. תחשבו אצלנו נגיד בארץ. היעל זה עז בר, אוקיי? אתה עכשיו הקמת את הגינה הראשונה שמושקת על ידי נחל, ופתאום בקיץ יש איזה ריבוע עיגול ירוק. באים היעלים, אומרים, וואו, למה לנו פה להיות במדבר עם הסלעים ולחפש פה איזה פיפס של משהו? בוא נלך לאכול את זה פה מהחקלאי הזה הראשון. הכל אצלו ירוק. ואז אתה יוצא עם החץ והקשת שלך, אתה אומר, רגע, באים לאכול לי פה את כל הגידולים. אז אותו דבר, כולם בורחים, חוץ מזה שבורח פחות. אגב, התהליך הזה קורה, קיבוץ עין גדי, כן? מי שיודע, שם בלה, א', היעלים שם מסתובבים כל הזמן ומחפשים זבל, ובלילה הזאבים מגיעים לצאת חתולים. יש לי תמונות. מקיבוץ עין גדי, שזה מה שקורה. זאת אומרת, הדבר הזה ש... הביוט הוא לא האדם במרכז, אלא האדם רק מייצר סביבה, שאליה בעצם נמשכים בעלי החיים, אני חושב שזה כבר לא תיאוריה, אני חושב שזה בעצם סיכום של תצפיות. אני עדיין מופתע לשמוע תיאוריות שאומרות ההפך, כמו פעם, שהאדם הוא המרכז, האדם הלך והביא וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי, אז בוא נגיע למחקר שלך, ועכשיו אחרי שאנחנו יודעים איך זה קרה, בוא תספר לנו מה מצאתם.
זהו, עכשיו המחקר שלנו בשיתוף פעולה, המחקר הספציפי הזה עם אוניברסיטת תל אביב, שהם המעבדה בעצם שעוסקת בביולוגיה סביבתית של פרופסור תמר דיין, הציבה במשך כמה חודשים מצלמות בגולן. המצלמות האלה צילמו כל דבר שזז, מדובר על עשרות מצלמות, זאת אומרת אם אתה זז שם זה יצלם אותך, אם רכב ינוע שם יצלם אותו, ולכן זה הרבה מאוד עבודה, כי יצלנו למעלה ממיליון תמונות, לסנן מתוכם את התמונות הרלוונטיות של בעלי חיים, והיו בסביבות 60 אלף תמונות של תנים שזוהו שם, ומאחר וכל מעבר של בעל חיים ליד מצלמה, המצלמה יורה 5-6 שוטים, אז בעצם תחלקו את זה ב-5-6, אז מדובר על 10,000 פרטים, שזה כמעט אפשר לומר, כל אוכלוסיית התנים בגולן על פי הערכות. מתוך ה-10,000 תנים האלו, היו ארבעה שיראו סימנים של ביות, זנב זקוף, צבע שמה שאנחנו קוראים התפרעות צבעים, פתאום אתה רואה לבן עם כתמים חומים, שיער ארוך כמו כלב קולי, קולי מזוקן, מה שקוראים פה לסי, כן, זה נקרא כן, bearded קולי, אז כזה פרווה ארוכה, וחשבנו שמדובר בהיברידים, כלומר בני כלאיים של טן וכלב. למה בני כלאיים? כי ב-2015 פרסמה קבוצה סלובנית, איטלקית, ביחד כמה קבוצות, פרסמו שהם בעצם זיהו גם פרטים כאלה, אבל הם גם הצליחו לדגום אותם, וגילו שה-DNA שלהם מראה שהאבא או האמא, אחד מהם זה תן והשני זה כלב. בני כלאיים, אין שום בעיה לתן וכלב להתרבות, מדובר באותו סוג, באותה משפחה, הסוג נקרא קניס, זה קניס אורוס, זה קניס לופוס פמיליאריס או קניס פמיליאריס, ובעיקר זה מעיד על בעיה סביבתית, שהאדם הולך ופורץ לכל מיני מקומות, מביא את הכלבים שלו, והם מתרבים עם אוכלוסיות התנים המקומיות, אוקיי? זה מה שחשבנו, אבל אז הרשות הטבע עושה דילול לתנים, כי מה שנקרא היום בארץ מין מתפרץ, המספרים שלהם מאוד מאוד גדלים, אז הם יורים בתנים, והם ירו באחד כזה, שהוא לבן עם כתמים חומים, שלימים קראנו לו ג'קי. וג'קי הגיע אלינו, ירוי כמובן, הגולגולת שלו נותחה בבית חולים זיו, בעצם באמצעות חוקר מאוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון ברש, שבדק את הגולגולת שלו יחד עם גולגולות של תנים ושואלים וזאבים, וראה שהגולגולת הזאת היא לגמרי תן, זאת אומרת אין בה סימנים של איזשהו מעבר ממשהו למשהו, אבל מה שבעיקר היה מעניין, זה בדיקות גנטיות שעשינו, ועשינו שלוש כאלה שונות, בשלוש בדיקות שונות, שראינו שגם הקו האימאי, גם הקו האבאי, מלמדים שמדובר פה ב-100% תן. פה נפלנו מהרגליים, אני זוכר שהדוקטורנטית שלי, הילד ברש, התקשרה אליי ואמרה לי, זה תן. אמרתי לה, תבדקי עוד פעם. היא אמרה לי, בדקתי, זה תן. רעדו לי הידיים, זה לא הייתי במעבדה, ממש רעדו לי הידיים, זה כמו מן האירועים האלה שאני כנראה לא אשכח אף פעם, איפה הייתי ובדיוק מה עשיתי באותו רגע, אבל אז עשינו תרגיל, יצרנו קשר עם הקבוצה באיטליה, שסיפרתי לכם שהם בעצם דיווחו לראשונה על היברידים של תן כלב, אמרנו להם, תקשיבו, יש לנו תן חשוד כהיבריד, ואנחנו נשלח לכם הרבה תנים מישראל, נשלח לכם את התן הזה, נשלח לכם גם זאבים, נשלח לכם גם שואלים, ותעשו בפאנלים שלכם, שזה לא מה שאנחנו עשינו, ותגידו לנו מה אתם מוצאים. כעבור חודש אנחנו מקבלים תשובה, אין לכם היבריד, יש לכם רק תן. ואז ידענו סופית, בינגו. יש לנו את התן הראשון בעולם, שנראה כמו כלב, מבחינת צבעים, אבל הוא רק תן.
אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע הגדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, יכולות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact-us, וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו, אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
רגע, אני רוצה לפתוח סוגריים רגע ולעצור לנקודה הזאת לפני שאנחנו ממשיכים. למה שינוי בצבע פרווה, זנב זקוף ואוזניים שמוטות, זה סימנים מובהקים של ביות?
שאלה מצוינת. בכל בעלי החיים המבויתים יש מה שנקרא התפרעות צבעים. זאת אומרת, אם תסתובב באפריקה ותסתכל על פרים באפריקה, למשל נגיד גנו, אתם יודעים מה זה גנו, כן, אותה בהמה הפרפרה, או רעמים כאלה ואחרים, אתה לעולם לא תראה גנו לבן עם כתמים שחורים כמו פרה.
נכון.
כן? לא תראה. תסתכל על סוסי בר, ערודים למיניהם, תמיד יהיה להם איזשהו צבע, אם זה במדבר, צבעים מדבריים כאלה ואחרים, אבל תלך לחבת הסוסים, אתה תראה סוסים עם פוני ארוך, לבנים, עם כתמים וכן הלאה וכן הלאה. כנ"ל עכבר הכפר מהסיפור, תראה, ציירו אותו אפרפר, אבל עכבר העיר הוא לבנוון. אותו סיפור גם בחולדות, כמובן בחתולים. החתול שלנו, הוא בעצם, המקור שלו זה במצרים, מהפליס סילבסטריס, שזה החתול בר שחי פה במזרח התיכון, בעיקר באזור מצרים, אבל החתולים שלנו יכולים להיות ג'ינג'ים, ויכולים להיות לבנים, וכל מיני דברים כאלה. אגב, אם כבר פתחתי את הנושא של החתול, אז פתח סוגריים, שהחתול בויד במצרים כנראה בסביבות לפני 3,500-4,000 שנה, ומה היה במצרים? הייתה שם אימפריה של פרעו, יש לנו איזה עדות שפרעה צבר הרבה מאוד בר, נכון? היה לו הרבה מאוד אסמים. אז הסמים קוראים לעכברים, והעכברים קוראים לחתולים. אז אם יוסף שלנו קשור לסיפור הזה, אז אולי אנחנו אשמים בביות החתול. זה מתוארך לאותה תקופה, אבל זה שוב אותו עניין, זאת אומרת שאנחנו יוצרים משהו, שבעלי החיים מתקרבים ומשתנים. סגור סוגריים על החתול. עכשיו לגבי אוזניים שמוטות, בזאבים שהם צעירים יש להם אוזניים שמוטות, אבל ברגע שהם מתבגרים, מגיעים לגיל 4, 5, 6 חודשים, האוזניים מזדקפות. אבל אמרנו שביות זה עיכוב התפתחותי. אז בהרבה מאוד גזעים של כלבים, אתה רואה שהאוזניים אף פעם לא מזדקפות. ואלה שכן מזדקפות, זה גזעים שהאדם באופן מלאכותי מאוד מאוד ניסה שהאוזניים יעמדו. כמו למשל ברועה גרמני, כמו בוולש קורגי, ואני יכול עכשיו למנות פה עוד לא מעט גזעים כאלה שהאוזניים שלהם באמת עומדות. אבל זה כבר מה שנקרא סלקציה אנושית. אחרי שהיה לך מצב של אוזניים שמוטות. למה אני אומר אחרי? כי הכלב הכנעני למשל, מה שיש לנו פה בארץ, שבאוסטרליה זה נקרא דינגו, ובאמריקה נקרא קרוליינה דוג, לכולם יש אוזניים שמוטות, אבל אלה בעצם הכלבים היסודיים, שכנראה הטבע יוצר אותם, ומהם אחר כך אנחנו עושים צ'יוואווה ודני ענק. אוקיי? אז זה לגבי האוזניים, דיברנו לגבי הצבעים, וכנה לגבי השיער. זאת אומרת, אם אתה לא חיה שחיה, אם אתה לא שואל ארקטי, אז אין לך פרווה ארוכה. במיוחד עם הטטן שחי פה במדבר בארץ או בגולן, לטנים בגולן, וגם פה, כפה שאני נמצא עכשיו פה בבסיס, גם כן אני מסתובבים עם פה טנים בלילה, יש להם פרווה קצרה, שאתה רואה פתאום כלב עם לסי כזה, כמו שאמרנו, כמו הרף קולי, אז זה דבר שאנחנו רואים אותו בכלבים, ולא רואים אותו בטנים שחיים פה באזורים האלה. ולכן כל השינויים האלה, בצבע הפרווה, באורך הפרווה, באוזניים, בזנב, למשל לצורך העניין, סתם ש... דבר מעניין היסטורית, לינאוס הגדיר את הכלב כמי נפרד מזאב, כי הוא אמר שהכלב זה החיה היחידה שיכול להיות לו זנב זקוף. הוא לא רואה את זה לא בזאבים, לא בתנים ולא בשואלים. זה נקרא קאודה רקטורבטה, אוקיי? זה מופיע בספר שלו על מהמאה ה-17. אוקיי? אז הוא בעצם סיווג את הכלב לינאוס כמי נפרד, בגלל הזנב הזקוף. אז אם אני רואה עכשיו טן, עם זנב זקוף, זה חשדהו. חשדהו או בהיבריד או בביות.
אוקיי, ואז אחרי שהבנתם שהטן שראיתם הוא באמת טן, מה ההשלכות של הממצא?
זהו, אז אחרי שהתעלפנו, כתבנו מאמר וסיפרנו את זה לכל העולם. אגב, זה מאמר שצופים בו המון בעולם. אחד המאמרים הנצפים היום, המורדים והנצפים, ואזרחי ישראל שנחשפו כמוכם דרך תוכנית בטלוויזיה ודרך אתרים כאלה ואחרים באינטרנט, התחילו לשלוח לנו תמונות וסרטונים של דברים שגם הם ראו. כל תעשיית התנים של פארק הירקון בתל אביב התעוררה לחיים, כן, שואלים אותי שאלות, ומה עושים שפוגשים תן ומה לעשות וכן הלאה וכן הלאה.
אז בעצם היו עוד אוכלוסיות כאלה? זאת אומרת, כי בכתבה שאני קראתי, באמת דיברו על האוכלוסייה בפארק הירקון, לא ברמת הגולן, שזה איפה שאתם מצאתם אותו.
נכון, אז בפארק הירקון, ככל הידוע לי, לא ראו תנים עם אותם סימנים של ביות שאנחנו מדברים עליהם, אבל יש עוד תהליכים בעלי חיים, שזה מה שנקרא טיימנס, כמו סוג של קניעות, כלומר, במקום שיהיה להם את הלחץ, שהם רואים את האנשים ובורחים, הם מתרגלים לנוכחות האנושית, אבל מאחר ומדובר פה בכנראה קבוצות קטנות, אין את המספיק מגוון גנטי של המוטציה שאנחנו מחפשים אותה, שהיא פתאום תתחיל להשתלט שם. כי כמו שהבנתי מהסיפור שסיפרתי, נמצאו 4 פרטים מתוך 10,000. כנראה שבפארק הירקון אין 10,000 כלבים, תנים, ולא 2,500, וגם לא 1,000, ובספק עם 100. אז לכן... אם היו שם אלפים, אז יכול מאוד להיות שהיינו רואים גם כאלה שהם נראים לנו כבר מוזר. אבל לפחות מה שקיבלנו מאזרחי ישראל היקרים, שהכתבות האלה נגעו לליבם, בהחלט דברים מדהימים, תמונות מדהימות קיבלנו של תנים כאלה עוד. כלומר, התהליך הזה יכול בהחלט להיות שהוא ממשיך פה בארץ, ואנחנו כרגע חווים תהליך שאנחנו רק יכולים לדמיין אותו מה קרה לפני 30,000 שנה עם הזאבים, ואנחנו רואים אותו לנגד עינינו. ושוב, זה קורה באותה ארץ שביות החיטה התרחש בה, וביות של יונקים אחרים, ולכן אנחנו כנראה, מה לעשות, מרכז השינויים העולמיים זה פה.
אז האם זה באמת הייתה ולידציה לתיאוריה של הביות השנייה שדיברנו עליה?
זהו, אז מאחר ואף אחד בגולן לא, לא מה שנקרא מגדל תנים, הוא מביא אותם הביתה וזה קורה אצלו, וזה תנים שמתרחקים אגב מאנשים, זאת אומרת, התנים האלה בעיקר, יש לי עדויות, גם צולמות, הם, כמו כל התנים באים לאכול עגלים, כן? יש לנו בגולן לא מעט ראשי בקר ועדרים של בקר, ויש את התקופות שהעגלים נולדים, אז התנים באים לאכול את העגלים, אז הבוקרים מנסים לראות בהם באותם התנים. אז עמיתי הבוקרים סיפרו לי שעל תנה ספציפית שניסו כמה פעמים לראות בה, כי היא ממש טובה בלצוד להם את העגלים, ויש לה גם, יש גם סרטון שלה שהיא נראית בדיוק ככה, יש לה גם פרווה ארוכה וגם לבנה עם קטנים חומים. הייתי קיבלה את שניהם ביחד, אמרתי תקשיבו חברים, בא, אל תיגעו, תעשו לי טובה בשבילי, אנחנו חברים, אנחנו שכנים, גרים ביחד בגולן, רק תצלמו אותה. אז יש לי צילום שלה ככה שהסוס מגיע עם הבוקר והיא ככה טסה מהפרות ומתרחקת. אז העסק הזה קורה, האמת, אני אוסיף לכם עוד משהו מעניין. אמרתי לכם שיש ויכוח במדע, והזכרנו את זה גם כבר בהתחלה, האם הביוט הוא פסיבי או אקטיבי, האם אנחנו לקחנו, או שזה הגיע אלינו באופן טבעי, ומסתדר שאריסטו, הפילוסוף היווני שחי לפני 2600 שנה, הוא דווקא דגל בתיאוריית הביוט הפסיבי, שלא שם את האדם במרכז, אלא שם את הסביבה במרכז. איך אני יודע? אז אני יודע את זה מהרמב״ם. הרמב״ם, באיגרת תחיית המתים, הוא מספר על, הוא נותן דוגמה לאיך מפרשים פסוק בנבואה. אז הפסוק, לא תתפלו, זה גר זאב עם כבש, נכון? זה פסוק מישעיהו. אז אומר, מה זאת אומרת גר זאב עם כבש? אומר, אופציה א', שזה משל שאנחנו לא נדע מה כוונתו, עד שהוא לא יתממש. אופציה ב', שלעתיד לבוא הולך להיות שלום עולמי, ועם ישראל הוא הכבשה שיחיה בין 70 הזאבים בשלום, ויהיה שלום עולמי והכל יהיה בסדר. אבל אומר, אופציה ג', ראיתי באיגרת בעלי החיים לאריסטו, שאני כמובן מיד חיפשתי אותה ועד היום לא מצאתי אותה, כנראה שהיא נשרפה באלכסנדריה, יחד עם שאר הדברים שנשרפו שם, בשריפה הגדולה של כל הכתבים, כולל כתבי הפילוסופים היוונים. אז אומר, ראיתי באיגרת בעלי החיים לאריסטו, שאריסטו כותב בעצם, לכשירבה היישוב ותשמן הארץ, יקרבו מקצת בעלי החיים אל מקצת האנשים. עכשיו, מה זה ירבה היישוב ותשמן הארץ? תקופה חקלאית לצורך העניין. או שאתה הולך ומתפשט באזורים שפעם היה בהם בעלי חיים, אתה בונה עוד יישוב, אתה עושה עוד אזור חקלאי, לבעלי החיים אין להם כבר לאן ללכת. אז קצתם אל קצתם, קצת בעלי החיים אל קצת האנשים מתקרבים, בעלי החיים משתנים, ווואלה, יש לך פרה, יש לך סוס, יש לך כבש, ומכאן ממשיכים הלאה כמובן לחלב סויה, אבל זה הרצאה הבאה נעשה, הפודקאסט הבא.
אז בעצם, האם יש, כאילו, זה כדאי שיש כבר תשובה, שיש סיכוי שעוד בעלי חיים יעברו תהליך ביות עם השנים, גם האוכלוסייה שלנו גדלה, ויש להם פחות מקום, אז יש יותר אינטראקציה, ואולי נראה מינים שונים שעוברים ביות.
כן, אם אריסטו נתן פה ככה, נקרא לזה, נתן כאן, הגדיר פה מנגנון, והמנגנון הזה כרגע המציאות הביולוגית והאקולוגית מצביעה עליו, אז כנראה שזה זה, אני כמובן לא נביא, לא יודע מי יהיה בעל החיים הבא, אני גם לא יודע אם אנחנו נצליח לתפוס עוד דוגמאות מתנים כאלה כמו ג'קי, ולבדוק אם הם חצי חצי או הם מה שנקרא תן לגמרי, כמובן שאנחנו ביקשנו גם מהציבור, וגם אני כמובן מבקש מעמיתי בגונן, שאם במקרה ניצוד טנק כזה, אז כמובן להביא לנו דוגמאות, אנחנו מיד נבדוק את זה, אבל כן, תשמע, התהליך הזה יכול להיות שקורה, ולא צריך להאשים אגב, אתה יודע, אנשים הרבה מסתכלים על עצמם, כי האדם, כל דבר שהוא עושה הוא הורס, אבל אם המוטציה הזאת היא קיימת בטבע, היא מחפשת רק את האנשים, אני קורא לזה מוטציה בצורה מאוד מאוד, אמרתי גסה, אם גנטיקאי ישמע את זה הוא יתעלף, כן, אז אני רק אומר את זה ככה בשביל לסבר את האוזן, אז נקרא לזה, אם מוטציית הגיות, הביות היא אכן הולכת ותופסת, קצת מאותה אוכלוסייה גדולה של חיות בר כאלה ואחרים יעברו את השינוי, כתוצאה מכך שיש להם את אותו אזור להתקרב אליו ולהשיג ממנו את הקלוריות, את המזון, אז בהחלט יכול להיות שתנים זה הבא בתור, ואולי אחרי התנים יהיו לנו עוד, ואיך אומרים, עוד חזון למועד, הטבע מפתיע, ולא נתנבא, פשוט בוא נצפה.
האם יכול להיות שהמחקרים הללו בעתיד יובילו לכך שנוכל להנדס מינים להיות מבויתים?
תראה, מה שמאוד מעניין בביוט, וזה עוד עובדה שכדאי להגיד אותה פה, זה שלחיות מבויתות יש יותר סרטן מלחיות בר. צורך העניין, כלבים זה החיה עם הכי הרבה סוגי סרטנים בעולם, כל הסרטנים שלנו יש לכלבים, וגם מה שעוד אין לנו, יש להם כלבים גם. זאת אומרת, כלבים, לצורך העניין, זה היה יכול להיות מודל פנטסטי למחקר של סרטן, ולצורך העניין, עם זאבים שחיים בגני חיות דורות על דורות בכל העולם, אנחנו לא רואים שיש להם יותר סרטן מלזאבי בר, ובטח לא את כל הסרטנים של כלבים, זאת אומרת, אי אפשר להאשים את האוכל שלנו, את הסביבה שלנו, או זה שהם שותים מים מקערה של פלסטיק. זה משהו שקשור בתהליך הביוט. אמרתי שביוט זה עיכוב התפתחותי, אבל בכל מה שקשור בפריון, ביוט זה זירוז התפתחותי, כי כלבה נכנסת למחזוריות כל 7-8 חודשים, זאבה פעם בשנה. קנה לגבי שאר החיות המבויתות, הן הרבה יותר פוריות, השגרים יותר גדולים, זאת אומרת, קיבלת עיכוב התפתחותי בכל מה שקשור לפיזיות, לכוח, לעצבים מבחינת הורמונים, אבל בכל מה שקשור לפריון, דווקא קיבלת יותר, זאת אומרת, יהיה לך יותר עגלים, יהיה לך יותר טלאים וכן הלאה וכן הלאה, יהיה לך יותר גורים, ואתה מקבל שוב את הכל באותה חבילה שנקראת ביוט. אני אגיד יותר מזה, הזכרתי קודם, אתם זוכרים שאתה רואה סוס בחווה, יש לו פוני, נכון? אבל לזברה אין פוני, יש לה שער מברשת כזה, נכון? וגם לחמורי בר, לערוד ולפרא, יש להם גם שער מברשת. למה? כי עוד דבר קרה בביוט, זה נקרא אובדן נשירת שיער עונתית. זאת אומרת, לחיה מבויתת, יש לה אומנם יותר נשירה, נגיד לקראת הקיץ, אבל אצל בעלי חיים, אצל חיות בר, זה מאוד 0-1, זה פשוט נושר ויחסית מאוד מאוד מהר. זו הסיבה שאפשר לקחת כבש, כמו שאתם אולי יודעים שעושים באוסטרליה תחרויות, לוקחים כבש שלם, הופכים אותו, לוקחים את המכונת גילוח, וצ'יק מוצאים את כל השטיח צמר הזה, נכון? בחתיכה אחת. איך עושים את זה? כי בעצם הצמר לא נושר, הוא לא נושר. זה הסיבה של הסוס ששפוני, כי השיער שלו לא נושר בצורה עונתית. אצל הפרא ואצל הערוד ואצל הזברה, הכל נושר וצומח מחדש כל שנה. אצל הסוס לא. אז אפילו את זה קיבלנו, בילט אין בתוך הביוט, שאנחנו יכולים לקבל צמר מהכבש, בלי שאנחנו צריכים לרדוף אחרי הצמר שנושר כל הזמן מהחיה. אז ביוט, אמרתי, זה יותר סרטן מצד אחד, שזה מאוד מעניין אותנו, שאנחנו, שוב, סרטן זה הרבה מאוד מחלות, תבינו, כן, סרטן, תמיד אומרים לרפא סרטן, סרטן זה, יש הרבה סוגים של סרטן, הרבה התמודדויות עם סרטן, לא כל סרטן זה אותו דבר, ולכן אם אנחנו יכולים להבין על תהליך הביוט, על המנגנונים של הביוט, אנחנו נוכל להבין גם יותר על עצמנו, על ההתפתחות שלנו, על הסרטנים שלנו, על הבעיות הרפואיות שלנו, זאת אומרת, בקיצור נוכל להבין איך הגנום שלנו פועל בצורה יותר טובה, יש לזה השלכות על גנטיקה, יש לזה השלכות לפיזיולוגיה, לאנדוקרינולוגיה, לכל הנושאים הקליניים, קיצור, עולם ומלואו, תן לי רק את המוטציה, שוב, בצורה גסה, ואני כבר ידע מה לעשות עם זה.
אנחנו עוד מעט מתכנסים לקראת סיום הפרק, האם יש עוד נושא שתרצה שנדבר עליו?
באופן עקרוני חשוב, דיברנו פה הרבה על כלבים ואמרתי והזכרתי שכלבים יש להם יכולת מדהימה לקרוא אותנו, נכון?
כן.
ולהבין אותנו. אבל אם בעבר הרחוק, שעוד מה שנקרא לפני המהפכה התעשייתית, כולנו היינו עם איזשהו חמור, או לפחות לשכן היה חמור שיקח אותנו, יסחוב לנו, היינו בלי חשמל, היינו צריכים להביא את המים, היינו תלויים בתרנגולת שתתיר לנו את הביצים מחוץ לבית, והכלב היה שומר לנו על הכבשים, או שהיה שומר לנו על הבית, הוא גם כן היה חלק מהעבודה. באירופה אפילו הכלבים הגדולים סחבו קרקרות, למשל הגזעים השוויצרי, מי שמקריר, הרוטוויילר, גם כן היה סוחב קרקרות לשוק. היום רוב הכלבים, רוב מכריע של הכלבים בחברה המודרנית, מה שנקרא כלבי שעשועים. ויש הרבה מאוד
מחמד.
כן. חיות מחמד, כן.
יש הרבה מאוד. יש לי אחד כזה זרוק פה על הספה.
כן, שמעתי אותו הולך קודם. אז וכן, זה תיאור חיות מחמד, כלבי שעשועים, והצורך כמובן מצד הפעילות האנושית שלנו, הוא לא קיים, זאת אומרת, לרובנו אין כבשים שהכלב צריך לעזור לנו לשמור עליהם, וגם לרובנו אין בעיה של, נקרא לזה, שמישהו נכנס לנו לבית וצריך שהכלב ימנע ממנו להיכנס, וגם אלה שיש להם כלב שהם חושבים שהוא ימנע ממנו להיכנס, הוא בפועל בסוף לא ימנע מאותו אחד להיכנס. ולכן צריך להבין באמת, ואני אומר את זה פה, ואני הרבה פעמים מדריך אנשים, שכלב זה שמביאים הביתה זה ילד, ממש. זאת אומרת, א', מבחינה התפתחותית הוא כמו ילד בן 3, מבחינת ההבנה שלו והיכולת שלו לקלוט מה קורה איתכם, והוא מאוד 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 נפשית נקשר לאנשים שסביבו, או לפחות לאחד מבני הבית. הקשר הזה מאוד 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 חזק, ומאוד מאוד מאוד מחייב, וכמובן שאי אפשר, אי אפשר אחרי שלוקחים אחריות על בעל חיים בתוך הבית, לא לקחת אחריות מלאה, ואתם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש איסור הלכתי שנקרא צער בעלי חיים, וצער בעלי חיים זה איסור תורה, כמו ששבת זה איסור תורה, זאת אומרת, מי שלוקח כלב, אז הוא צריך לחשוב על כל הדברים טוב טוב קודם, איך הוא הולך, איך הוא בדיוק מתכוון לצאת לחופשה, איך הוא מתכוון להסתדר עם להוציא אותו, ולתת לו לא רק להוציא אותו לצרכים, אלא גם כמובן נקות אחריו, ומעבר ללהוציא אותו סתם לצרכים, אלא גם לטייל איתו, ולתת לו את כל מה שהוא צריך מבחינה מנטלית, כמובן לקנות לו אוכל איכותי, את כל הדברים האלה, וגם לדעת, ולפעמים לא להגזים, כן, שבסוף הכלב לא יהפוך להיות מרכז החיים, שזה גם כן הרבה פעמים קורה, ואנשים לפעמים מאבדים את מערכות היחסים עם בני אדם, לטובת החתול או הכלב שנמצא בבית.
זה לא קורה יותר עם חתולים?
יש אנשים שחתולים, יש אנשים שכלבים, ככה, את הגנטיקה של זה עוד לא ביררתי, אבל יש כאלה ויש כאלה, אבל זה בהחלט יכול לקרות גם וגם, אז לשים לב, כלב זה נפש, והנפש הזאת יש לה יכולת אבולוציונית, כמו שהסברנו פה בעריכות, לקרוא אותנו, להיקשר אלינו, לקחת חלק בנפש שלנו, והנפש שלנו, מה לעשות, היא מוגבלת. אנחנו לא יכולים לאהוב את כל העולם ולטפל בכל העולם. אנחנו קושי מטפלים ודואגים לעצמנו וקצת לסביבותינו הקרובה. צריך להשתדל כמובן לצאת מעצמנו קצת, אבל לשים לב לזה. זאת אומרת, כלב זה לא צעצוע. זה בעצם ככה בשורה תחתונה. זה לא עוד צעצוע שקונים לילד. לשבת, לשקול ברצינות, הכנסה של כלב הביתה, הכנסה של חתול הביתה. ואני אומר את זה באהבה גדולה לאותם בעלי חיים כמובן.
ירון, יש לך הצעות לתוכן נוסף, מי שרוצה ללמוד יותר בנושא, יש לך קידום למשהו שאתם עושים, שאתה רוצה לעשות?
זהו, א', באמת מאמרים שלי כמובן, זאת אומרת, אבל שוב, זה מאמרים מדעיים, אז לא, רוב האנשים, גם דוברי אנגלית מושלמת, יהיה להם מאוד קשה במושגים הטכניים האלו. אני עוד לא כתבתי ספר על ביות, אני יודע שאולי זה משהו שאני צריך לעשות, כי הרבה אנשים שואלים ורוצים, אני חושב שאין מספיק
אני חומר. אשמח לקרוא.
אז אני אשמח לכתוב, רק צריך למצוא לזה גם את הזמן, ובאמת לתת את לאנשים את הדבר הזה. אני אגב עושה הרבה הרצאות, גם בספארי ברמת גן, למדריכים החדשים, אני בעצמי הייתי בתור סטודנט מדריך בספארי, אז אני ממשיך שם לסייע, בקורסי זיאולוגיה כאלה ואחרים, ככה להפיץ את הנושא הזה של, באמת שאנשים יבינו קצת יותר מה יש להם בבית, מה מסתובב אצלם ברחוב.
אם אנשים רוצים להזמין אותך להרצאה, איך יוצרים איתך קשר?
הכי טוב, דרך, א', אנשים מסתבר, מוצאים את המייל שלי, אני רואה את זה, מקבל מיילים, קיבלתי לפני יומיים מייל, ואני פה, כמו שאמרתי לך, אני פה אי שם בבסיס בערבה, של ילד שקרא איזושהי כתבה בישראל היום, ש... קטתי שם איזושהי הדרכה על הקרבים, מה לעשות שמוצאים הקרב בבית. עשיתי להם סדרה, מה לעשות עם תנים, עם נחשים ועם הקרבים. ועם חזירים, חזירי בר. אז הוא צילם לי תמונות, לא יודע איך הוא עושה את המייל שלי, צילם תמונות, ואמר לי, מה לעשות? הרגתי את הקרב, מה לעשות? אז המייל, אפשר להגיד את המייל שלי, אני, יש לכם אותו, אפשר לפרסם אותו, ואנשים יכולים לכתוב לי ישירות, ואני אשמח לשלוח חומר למי שצריך, או לענות על שאלות. או לבוא להרצאות, מה ש... להפיץ את הבשורה הזאת, היא מאוד מעניינת.
דוקטור ירון דקל, תודה רבה על הרעיון המרתק. ולמאזינים שלנו אני רוצה להזכיר את הפייטריון שלנו, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של עמותת מדע גדול בקטנה, אנחנו נשמח אם תשימו כמה שקלים ב-LB Science את פייטריון. אם אתם אוהבים את התכנים, בבקשה תירשמו לעמוד של מדע גדול בקטנה בפייסבוק, תשימו סאבסקרייב בפלטפורמה לפודקאסט ותספרו לנו לחברים שלכם. ועד הפרק הבא, תודה רבה ותודה לך, דוקטור ירון דקל.
תודה רבה לכם.